ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בו נציע דף סמך ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל במשנה ברבע האחרון של סמך ח' עמוד א'. הנושא שמופיע כאן בשוליים של הגמרות המסומנות הש"ס עוזר, וכך כתוב: אין מושיבין חנווני למחצית שכר. לפני שנתקדם במה שכתבנו בשוליים, נגיד באופן כללי על מה מדובר. אדם שהוא בעל סחורה, נגיד פירות, והוא מוסר אותם לאיש אחר למכור אותם ויחלקו ברווחים. והמשנה אומרת שלא להושיב את החנווני, לא להסיק אדם למכור את הסחורה שלך למחצית שכר, 50% לי ו-50% לזה שמשווק. והסיבה לכך, דהי עסקה זה הכוונה של הפירות שמעבירים למישהו למכור אותם, פלגה מלווה ופלגה פיקדון. זה נקודת הנחה לאורך כל הסוגיה, שהוא שמשווק אותם לוקח על עצמו אחריות כמלווה, דהיינו שאם יקרה משהו לסחורה הוא מחזיר, כמו שאדם חייב להחזיר חוב, הלוואה, על 50% מהסחורה, והחצי הוא פיקדון אצלו. אנחנו נסביר ונרחיב על זה דרך רש"י עוד מעט. ועקב כך שהוא חצי מלווה או חצי פיקדון, ותמורת חצי המלווה שהוא מקבל, אותו סוכן, אותו חנווני, כמו שאמרנו מקודם, הוא יקבל חצי מהרווחים. חצי הרווחים האלו הוא תמורת חצי הפירות שהוא קיבל על עצמו כמלווה. החנווני משקיע כוח וטרחה בחצי הפיקדון, דהיינו חצי הרווחים שיועברו למשקיע, לבעל הפירות, ויחד עם הקרן שהוא מחזיר לבעל הבית, ייתן החנווני חצי הרווח. זה תיאור מאוד מאוד כללי. אנחנו כעת נחזור למשנה, נתחיל את המשנה, ותוך כדי גם נלמד רש"י, שהוא נותן הרבה הרבה יותר הסבר. המשנה: אין מושיבין חנווני למחצית שכר, ולא ייתן מעות ליקח מהן פירות למחצית שכר. במקום להעביר פירות למישהו, אני מעביר כספים למשקיע שהוא יקנה סחורה וימכור אותו ונחלק ברווחים חצי חצי. כאילו לא עושים את זה, אלא אם כן נותן לו שכרו כפועל, אלא אם כן בעל הכספים, בעל הפירות, נותן למשקיען משהו נוסף. כאן המשנה אומרת, הוא ייתן לו שכר כפועל. הגמרא תסביר מה הכוונה כפועל, אבל העיקר, וזה הנקודה החשובה לאורך כל הסוגיה, שאם מחלקים בצורה כזאת חצי רווח 50-50%, צריך להיות תשלום נוסף למשקיען כדי לעקוף את הבעיה של ריבית. אנחנו עוד לא הסברנו איך בא לידי ביטוי הריבית, אבל זה מה שחשוב לעת הזאת. יש עוד דוגמאות במשנה שהם לפי אותו עיקרון, שלא מחלקים רווח בין בעל הסחורה או בעלים לעובד, למשקיען, אלא אם כן מוסיפים לו משהו מעבר ל-50% רווח. כעת, לפני שנתקדם בדוגמות נוספות, אנחנו נפנה לרש"י, וכאן אני מקווה שנקבל ונבין את מה שאמרנו. רש"י: אין מושיבים לחנווני למחצית שכר, לא יאמר בעל הבית לחנווני, הרי פירות נמכרים בשוק 4 סעים בסלע, ואתה מוכן בחנות פרוטה פרוטה ומסתכל שעה. נראה לי, דהיינו, אחרי שהוא מכר טיפין טיפין לציבור, זה מחירה שהוא אינו סיטונאי אלא לציבור הרחב, כמויות קטנות, ובכך אחרי שהוא מכר רק 3 סעים כבר הרוויח סלע, ובכך כיסה הוצאותיו ונשאר עוד סעה להרוויח ברווח נקי. אז ממשיך הבעל הבית ואומר: הילך פירות ושב ומכור תמיד, והרווח נחלוק. עכשיו, אמרנו שזה לא יעשה, אלא אם כן יהיה תשלום נוסף לחנווני. ותאמה דמילתא, משום דאמרינן לקמן, הך עסקה. עסקה, הכוונה למה שתיארנו עכשיו, אדם מעביר סחורה למישהו אחר שהוא ישווק אותו. פלגה מלווה ופלגה פיקדון. סתם המקבל פרגמטיה, כמו הדוגמה הזאת של החנווני, הוא מקבל את הפירות למחצית שכר, וכפי שאמרנו שהם הסכימו לחלק ברווח חצי חצי, מקבל עליו אחריות חצי הקרן בעונסין וזולה. אותו חנווני מקבל על עצמו אחריות על חצי הקרן, אם יקרה אפילו איזה אונס או ירד בערכו, הוא יפצה על כך. על מה? על חצי הקרן. מה שתיארנו עכשיו זה הם התכונות של אדם שמקבל הלוואה, לווה. שלווה, כידוע, חייב להחזיר את החוב גם אם יקרה אונס, ולא משנה מה, הוא חייב להחזיר את החוב. הלכך, אומר ממשיך רש"י, ההיא פלגה, אותו חצי שהוא מקבל עליו כל האחריות, כיוון דמחייב באונסין, מלווה הוא אצלו. זה כמו הלוואה, שהרי שומה היא אצלו במאות, כשאר השוק עושים הערכה כמה שווה הקרן לפי המחיר בשוק, ודינו ליטול חצי שכר. ואותו חנווני, אותו סוכן, הוא יקבל חצי מהרווחים. נמצא מתעסק בחציו שבעל הבית שהוא פיקדון אצלו, אמרנו שהסוכן הזה ירוויח רווח, חצי הוא ייקח, ומה חצי השני הוא מעביר למשקיע, לבעל הבית. החצי הזה של הבעל הבית שנמצא אצל, חצי הקרן שנמצא כאצל את הסוכן, זה כמין פיקדון שבעל הבית הפקיד את הסחורה או המעות אצל אותו סוכן, והוא ימכור אותם גם כן כמובן. וזה, אני חוזר עוד פעם, זה יושב אצל הסוכן כפיקדון, ולמה הוא מסכים להתעסק עם החצי השני? הכל זה כדי שהוא, הסוכן, יוביח לעצמו החצי הראשון שאמרנו מקודם, וכל זה בשכר המתנת מעות המלווה. וזה כאן משפט המפתח. לפי כך אסור. מה קורה? בואו נסתכל על זה בגדול. יש אחד שהוא נקרא בעל הבית, בעל מעות, בעל סחורה, והוא מעביר את זה לסוכן, והוא לא דורש את הכסף שלו בחזרה מיידי. הוא ממתין. הוא ממתין עד שהסוכן ירוויח את הרווח, ואחרי כל השגת הרווח, הסוכן מחזיר לבעל הבית את הקרן פלוס חצי הרווח. אבל מה שקרה בינתיים, אותו סוכן החזיק בחצי הקרן כמו הלוואה. וההשקעה פיזית שלו, של הסוכן, בחצי של הבעל הבית, הוא שווה. אז מה שקורה, אז הסוכן שקיבל הלוואה מחזיר את כל הקרן פלוס ההשקעה שלו, וזה שוב פעם העיקר, פלוס ההתעסקות שלו בחלק של בעל הבית, הכל תמורת העובדה שהוא קיבל את העסקה הזאת שחציו היה בגדר הלוואה. ולווה שמחזיר חוב פלוס ההשקעה שלו בחלק של בעל הבית, התוספת הזאת הוא נקרא ריבית. וכל זה בשכר, מה שהדגשנו פה, בשכר המתנת מעות המלווה. ולכן זה אסור. אלא אם כן נותן לו שכר מעמלו, אלא אם כן הבעל הבית ישלם לסוכן, לחנווני, השכר שהוא החנווני השקיע ממרצו, מהכוחות שלו, בחצי הפיקדון. ואז יוצא שבעל הבית משלם לחנווני, לסוכן, הוא משלם לו עבור אותו השקעה, ולכן זה לא כאילו הבעל הבית מקבל את ההשקעה בחינם מאותו חנווני, כי אז זה כן היה בעיה של ריבית. אנחנו נחזור למשנה לדוגמה נוספת. אין מושיבין תרנגולין למחצה, ואין שמין לשם שומה עגלים ושיחין למחצה. זה אותו עיקרון של חלוקת רווח, שבעל הבית מעביר משהו לעובד שישביח מה שהוא מקבל, יחלקו ברווח, וזה יעשו אלא אם כן, אומר המשנה, אלא אם כן נותן לו שכר מלא ומזונו, אלא אם כן הבעל הבית משלם לאותו עובד שכר עבור ההשקעה שלו בדברים. עכשיו נחזור לרשי. אין מושיבים תרנגולים למחצה, לשום, לשום שומה, לשום ביצים בדמים. קובעים הערך של ביצים שהם מופרין, שמהם יצאו אפרוחים, לבעל התרנגולת להושיבה עליהם לגדל אפרוחים למחצית שכר, מה שאפרוחים שווים יותר על דמי הביצים. אז שוב פעם, יש אחד שהוא בעלים של ביצים מופרים שיכולים להתפתח לאפרוחים. אז הוא קובע את השווי של הביצים, קובעים את השווי של הביצים עכשיו, ומתוך הקביעה הזאת אנחנו יכולים גם להעריך את הרווח שיבוא לידי ביטוי בהופעת האפרוחים בהמשך. אז אנחנו אומרים פה שלא קובעים את המחיר של הביצים, נקרא לזה הקרן, מעבירים את הביצים לבעל תרנגולת שהיא תשב עליהם, היא תדגור עליהם עד שיתבקעו האפרוחים ויחלקו את הרווח הזה ששווה האפרוחים על הביצים. ולמה לא עושים כזה, למה לא נכנסים לעסקה כזאת שמעבירים את הביצים לבעל התרנגולת ויחלקו בשכר חצי חצי, דרועיל, וזה מקבל עליו אחריות חצי דמי הביצים אם יתקלקלו או אם ימותו, כי הבעל התרנגולת מקבל על עצמו חצי שווי הביצים כהלוואה, שאם הם יתקלקלו או ימותו הוא יפצה על כך. הווילי פלגה מלווה, שרי כשהם נשומים עליו בדמים מעכשיו, דמיהם עליו במלווה, כמו שאנחנו תיארנו. התיאור, הקשר העסקי הוא שבעל התרנגולת מקבל את חצי ערך הביצים כמלווה, מהחצי הזה הוא יקבל חצי הרווחים. ונמצא זה מגדל את חציו השני. מה זה חציו השני? זה החצי שנמצא אצלו כפיקדון, שהם משויכים לבעל הבית. מה הכוונה? מהחצי השני בעל הבית יקבל את חצי הרווח שלו. וזה נמצא שהבעל התרנגולת משקיע את הכוחות שלו, דהיינו התרנגולת שלו יושבת על הביצים, בשכר המתנת מעותיו. אותו בעל הביצים לא מקבל את הכסף מיד, הוא ממתין. אז אותו המתנה שמאפשר לבעל התרנגולת גם כן להרוויח, זה שוב פעם בעיה של ריבית, כי אותו בעל התרנגולת הוא נחשב לווה על חצי הביצים, ותמורת ההלוואה הזאת שממנו הוא ירוויח את הרווחים שלו, הוא משקיע כוחותיו בהדגרת הביצים. ומכאן בעל הביצים הוא מרוויח לא רק שמקבל את קרן פלוס חצי הרווח בחזרה, אלא גם מקבל את ההשקעה מצד בעל התרנגולת ליצירת אותם אפרוחים. ולכן אמרנו שזה לא מותר, אלא אם כן בעל הביצים ישלם לבעל התרנגולת משהו. אז מכאן הוא לא קיבל את ההשקעה הזאת בחינם, אלא הוא שילם עבורו, ואז אפשר לחלק חצי חצי ברווחים. והזכרנו שהבעל הביצים צריך לשלם את השכר עמלו ומזונו, אומר רש"י, ומזונו מזון שהוא מוציא באפרוחים, שהוא ישלם גם על כך. ממשיך רש"י, כי הזכרנו עוד דוגמה, מה שקשור לעגלים מוסייחים, אומר רש"י, ואין שמין עגלים מוסייחים למחצה. עכשיו העגלים מוסייחים עכשיו הן שווים כך וכך. קבלם עליך לגדלם שנתיים למחצית שכר ולמחצית הפסד אם ימותו. אז אותו עיקרון, שהוא לא יכול לקבל אותם, לגדל אותם. יש בעל העגלים מוסייחים שמעביר את זה לאיש שרפת, נקרא לו, שהוא העובד, ויחלקו את הרבע חצי חצי, אלא אם כן הבעל העגלים ישלם לבעל הרפת מאיזושהי שכר נוסף. אנחנו חוזרים למשנה. אבל מקבלים עגלים וסייחים למחצה ומגלים אותון עד שיהיו משולשים, וחמור עד שתהי טוענת. בדוגמה הזאת שוב אותו דבר, יש כאן בעל רפת שיטפל בעגלים וסייחים, אבל העיקר הוא שבדוגמה האחרונה שהמשנה אומרת מותר לחלק חצי חצי בשכר, כי בעל הרפת כאן לא מקבל האחריות אם ימותו, הוא מקבל אותם, אומר רש"י, נקרא ביחד, אבל מקבלים עגלים מסכים קטנים בלא שומה. אין כאן, בניגוד לדוגמאות הקודמות שקבעו את הערך, קבעו קרן, שווי קרן שעליו העובד מקבל חצי אחריות כמלווה, זה לא קורה כאן. הוא מקבל אותם בלי שומה, שאם ימותו לא ישלם כלום. אז אין כאן דמיון להלוואה. אני חוזר עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, בהלוואה הלווה מקבל אחריות להחזיר את החוב גם במקרה של אונס. מה שאין כן כאן, הוא לא מקבל את האחריות הזאת, ואם יחיו יחלקו ביניהם, ולכן אין כאן דמיון להלוואה. וכל דיני ריבית הם בעיקר במצבים שאדם שעובד שיוצר את הרווחים גם רווח עליו חיובי אונס, חיובי פיצוי. מאחר שאנחנו כאן מדברים על עסקה שלא כרוך בחיוב פיצוי על העובד במקרה של האונס, אז אין כאן דמיון לענייני הלוואה, ענייני ריבית. והמשנה אומרת שאותו שמקבל את העגלים מסריחים, הוא מצפים ממנו שיגדל אותם עד שהוא משולשים. אומר רש"י, לכשיהיו משולשים, לכשיעמדו על שליש גדילתן, שליש שור, שליש סוס, אז יחלקו. וחמור, מה לגבי מי שמקבל עליו טיפור בחמור? אומר רש"י, וחמור מגדלה עד שתהי טוענת מסוי, כך היה מנהגם לגדלם קודם חלוקה. המשנה הזכירה שלא מקבלים סחורה ולשווק את הסחורה, אלא אם כן הבעל הסחורה נותן לעובד, לחנווני, סחרו כפועל. אומר הגמרא תנא, הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה על דברי המשנה, מילה אחת, כפועל בתל. שואלת הגמרא, מהי כפועל בתל? הגמרא ממשיכה לעמוד ב'. לפני שנתקדם לעמוד ב', נלמד יחד רש"י בסוף העמוד מהי כפועל בתל. הלא אין יושב ובתל, שרי תורח להוליך ולהביא פירות לחנות ולמכור ולקבל מעות ולמדוד הפירות. אז השאלה נשאלה, מה זה התשלום כפועל בתל? אנחנו בעמוד ב', כלומר ביי, כפועל בתל של אותה מלאכה דבתל מינה. אומר רש"י בשורה ראשונה, אמר אביי, כפועל בתל של אותה מלאכה דבתל מינה, אם היה נגר או נפח. אנחנו מדברים על אותו עובד שהתייחסנו אליו מקודם, גם חנווני, אותו שעסקת לשווק את הסחורה שלך. אם אותו היה נגר או נפח, שבמסגרת של הדיון כאן הוא אדם, אלו תחומים שאדם, נקרא זה אומנות או מקצועות שאדם היה מרוויח יפה, כמה אדם רוצה ליטול, לבטל ממלאכה כבדה כזו, כמו נפח או נגר, ולעשות מלאכה קלה. אז אותו סכום זה מה שמשלמים לחנווני בנוסף לחלוקת הרווחים. אני אומר עוד פעם, חלוקת הרווחים חצי חצי. אנחנו נראה בהמשך הסוגיה עוד סידורים גם עוקפים או פותרים את הבעיה של ריבית בצורות אחרות. בכל אופן, הסברנו מה הכוונה של המשנה, שמשלמים לאותו סוכן, אותו עובד, שכר כפועל, כפועל בטל של אותה מלאכה. אנחנו שוב פעם מבררים במה אותו אדם היה עסוק לפני כן, שהוא היה מרוויח רווח פרנסה טובה, רווח גדול, וכמה הוא היה מוכן לקבל כדי לעסוק במלאכה קלה כמו שיווק הפירות וצריכה. אנחנו כאן מתחילים נקודה ארוכה, תשימו לב איך שזה מסומן מצד הגמרא, בערך 10 שורות של גמרא. וצריכה שתי הדוגמאות במשנה, הדוגמה של החנווני ונתינת מעות לקח פירות, ובשניהם משלם כפועל. אני מתכוון לדוגמאות שהופיעו במשנה תחת המספור 1 א' וב'. אלו הם הדוגמאות שהופיעו לפני שהמשנה התייחסה להתעסקות עם בעלי החיים. אז למה יש סוף לשתי הדוגמאות? הוא צריכה דעי תנא חנווני, הוא אדם שמסרת לו פירות ממש לשווק אותם, ובשניהם אמרנו שהבעל הבית צריך לשלם כפועל. אם היה מלמדים רק הדוגמה של החנווני, חנווני הוא דסגי כפועל בתל, שזה נחשב מספיק תשלום נוסף, משום דלא נפיש תלחי, הוא לא משקיע הרבה תלחה בשיווק הפירות, הרי הוא קיבל פירות ממש ורק היה צריך למכור אותם לציבור. אבל מעות לקח מהם פירות, דנפיש תלחי, אבל מקרה שאתה מוסר לבן אדם רק כסף, כסף מזומן, שכך הוא צריך לתרוח לרכוש את הפירות מהסיתונאים או מהחקלאים ואז להביא אותם לביתו או לחנות שלו ולמכור אותם, זה נקרא נפיש תלחי. אז היה מקום לחשוב שהתשלום כפועל בטל זה לא מספיק כדי לפתור את הבעיה של הריבית, והיא תנה מעות לקח בהן פירות שמספיק שנשלם לו כפועל בטל. הווה אמינא הטעם הוא דבעי כפועל בטל משום דנפש תלחי, היינו חושבים ששם הדרישה הוא לשלם כפועל בטל, שזה יחסית למה שאנחנו עומדים לומר יחסית הרבה. אבל חן ואני דלא נפש תלחי אם עשה גילי במשהו באלמה, אפילו לא טבל אמו אלא בציר ולא אכל אמו אלא גורגרת אחת, זהו שכרו. היה מקום לחשוב שביחס לתשלום לחנווני היה אפשר גם להציע לו טבל אמו בציר, ככה היה המנהג האכילה שלהם, לקחת כל מיני מאכלים ולטבול אותם בציר, ציר של דגים. אז אני מציע לו לטבול איזושהי מזון בציר, או אני נותן לו תאנה יבשה אחת, זה השכר שלו. אז צריך לכן התנא מלמד שגם אצל חנווני זה לא מספיק, אלא צריכים לשלם גם לו כפועל בתי. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה כמה הוא שכרו של העובד, כדי שלא יהיה בעיה של ריבית. תנו רבנן, כמה הוא שכרו? התנא קמא אומר שהוא רבי מאיר, בין מרובה ובין מועט, דברי רבי מאיר. עוד מעט נתייחס לזה. רבי יהודה אומר אפילו לא טבל אמו אלא בציר ולא אכל אמו אלא גורגרת אחת, זהו שכרו. נסתכל ביחד בראשים, שורה שלישית מלמעלה, רבי יהודה מקל תפיים דרבי מאיר, דרבי מאיר באי שיפסוק לשום שכר מיהו בכל מה שיעוד לקבל עליו בשכרו, בין רב בין מעט הוא קביל עלי. ורבי יהודה לא בא שיפסוק לשום שכר, אלא ידבור עמו בציר כאחד מן השוק. אז יוצא מדברי רש"י שרבי יהודה הוא מקיב מרבי מאיר בנקודה הזאת, שאין צורך לקבוע איזושהי שכר מראש. נחזור להמשך הברייתא. רבי שמעון בן יוחאי אומר, נותן לו שכרו מושלם. עכשיו, שכרו מושלם, הכוונה כפועל בתי. תנו רבנן, אין שמין לא את העיזים ולא את החילים ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל למחצה. זה מזכיר מה שראינו במשנה. השומה הזאת זה קביעת שווי הבהמות האלו לפני שאתה מוסר אותם לעובד לגדל אותם וליצור רווחים. לא עושים, לא נכנסים לעסקה כזאת למחצה, שבעל הבית יקבל חצי הרווח ובעל אותו עובד יקבל חצי הרווח, כי כמו שאמרנו מקודם, בעל אותו עובד הוא קיבל את חצי השווי הקרן כהלוואה, וכשהוא מחזיר את הקרן פלוס הרווח של בעל הבית, הוא בעצם מחזיר גם ההשקעה שלו כדי שבעל הבית ירוויח בחצי הרווח שלו. אז אותו השקעה הוא נחשב ריבית, שהעובד מחזיר לא רק את הקרן לבעל הבית עם הרווח שלו, אלא גם הוא סיפק לו את העבודה שלו. אז לא עושים, נכנסים לעסק כזה בלי אותו תשלום נוסף, אבל כאן הברייתא לא מציינת את זה. אומר, אנחנו גם צריכים להתייחס לביטוי ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל. זה אגב, זה בניגוד למי שהיה מקבל למשל שור, שכל הזמן שהשור נמצא אצל אותו עובד, אותו עובד יכול לראות, לעבוד איתו, לחרוש השדה שלו. זה יחשב התשלום לאותו עובד. אבל אלו הם דברים, כל דבר שאינו עושה ואוכל, העובד לא רואה מהם בשיעה אצלו איזושהי תועלת או הטבה שהוא מרוויח מהם. אומר רש"י, ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל, אבל עושה ואוכל כגון פרה החורשת, אם קיבלת פרה לטפח אותו, וחמור הטוענת מסוי, פעולתן הוא שכר עמל ומזון, הוא השכר ותשלום המזון שחייב לתת לאותו עובד. ממשיך הגמרא, רבי יוסי בן יהודה אומר, והוא חולק על התנא כמובן, שמין את העיזים, אפשר לקבוע את הערך הקרן של העיזים, והעובד יחזיר את הקרן הזה ויחלק חצי חצי ברווחים. למה? מפני שחולבות, והחלב יהיה כתשלום השכר לעובד, ואת הרחילים, מפני שגוזזות ושוטפות ומורטות סיבי צמר, שעם הזמן יורדים הסיבים שיורדים מהרחילים, העובד יקבל אותם, וזה שווה, זה מצטרף, מצטבר, וזה שווה. גוזזות כשמו כן הוא, שוטפות זה סיבים שיורדים עקב מגע עם מים, מורטות גם הם שערות שיורדות מהחילים על ידי קוצים שעובדות בין הקוצים. וגם התנקמה לא הזכיר במפורש, אבל ואת התרנגולת, מפני שהיא עושה ואוכלת. אדם שיכול לקבל ולטפח תרנגולת כדי לחלוק בשכר חצי חצי, כי גם היא עושה ואוכלת. אנחנו נתייחס לזה בהמשך. ותנא קמא גמר שואלת בתמיהה, גיזה וחלב לא סיפק לשכר מלוא מזונו. היה משמע שזה דעתו של רבי יוסי שבא לחלוק על התנא קמא. זה אומר שהתנא קמא לא מסכים. מה פתאום? הרי זה כן שווה, וזה כן, למה שזה לא יחשב כשכר? הגמרא עונה, בגיזה וחלב כולי אמר לא פליגי, שאם בעל הבהמה מוותר עליהם לעובד, באמת זה יהיה שכר. כי פליגי ונסיובי ותוטלי. אומר רש"י, בגיזה וחלב כולי אמר לא פליגי, אם נאות בעל הבהמה שלא לחלוק בהם, אלא מה, שהוא יעביר את הכל לפועל, ניחא, זה בסדר. אבל אם לא כך, יתעורר כאן מחלוקת בין התנא קמא ורבי יוסי בנסיובי, אומר רש"י, מי פסולת החלב, שכהן מביא לשון לועזי, ותוטלי, שטיפת ומריטת הרכילים. תוטלי, תרגום של נושרים, זה נטלי על ידי שטיפה ומריטה. בדוגמאות האלו, האם זה יכול לחשב כשכר? תנא קמא אומר לא מספיק. סבר לה כרבי שמעון בן יוחאי, דאמר, יש לנו חץ מצד הגמרא, זה מחזיר אותנו לכמה שעות למעלה. מה הוא אמר שם? דאמר, נותן לו שכרו מושלם. והסברנו, הכוונה שהבעל הבית צריך לשלם כפועל בתי, לא מספיק הדברים ה... המזערים האלו, הנסיובי והטוטלי. רבי יוסי בן בגלל סבל הקבוע, כמו רבי יהודה, אמר, וגם זה ראינו למעלה, אפילו טבע לימו אלא בציר, ולא אכל לימו אלא גורגרת אחת, זהו שכרו. תנו רבנן, מזכרת אישה לחברתה תרנגולת בשני אפרוחים, שני אפרוחים לשנה. ההסבר לפסקה הזאת יבוא עוד מעט דרך רש"י. אישה שאמרה לחברתה, תרנגולת שלי וביצים שליחי, ואני ואת נחלוק באפרוחים. רבי יהודה מתיר ורבי שמעון אוסר. על פני הדברים נראה שהעסקה הזאת בין שתי אנשים, לפי רבי יהודה, משלמים, חוצים, מחלקים את הרווח בלי שום תשלום נוסף. דיברנו על זה באריכות מוקדם יותר, ובואו נצא מהנחה גם כן שאותה אישה שיש לה התרנגולת, היא מקבלת את הביצים של חברתה אחרי שעושים הערכה שומה על ערך הביצים, ומקבלת על עצמה חצי הפסד או אונס על עצמה, אותו דבר כמו שהסברנו מקודם. והגמרא תמה איך רבי יהודה מתיר בלי איזושהי תשלום נוסף, וזה שאלת הגמרא. ורבי יהודה לא בא שכר עמלו ומזונו. הגמרא עונה, איכא ביצים מוזרות, אלו ביצים שלא מתפתחות, הן לא קולטות אפרוח, והבעלת התרנגולת היא תיקח אותם. וזה רבי יהודה אגב לטעמי, שגם על דבר קטן, על תשלום קטן, זה נחשב שכרו. ורבי שמעון שלא מסכים, גם זה רבי שמעון לשיטתו, שכדי שסידור כזה שחלוקת רווחים חצי חצי, זה צריך להיות ביחד או בנוסף לתשלום שכר שבעלת התרנגולת במקרה שלנו שהיא תקבל, שכר כפועל בתיל. אנחנו נחזור כעת על מה שלמדנו דרך רש"י בהתייחסות לפתיחה של הברייתא, מזכרת אישה לחברתה תרנגולת בשני אפרוחים. וכאן רש"י בדיבור מתחיל, אישה שאמרה, אישה שיש לה תרנגולת מותרת לומר לבעלת הביצים בלשון שכירות. אגב, שכירות זה המילה שפתחה את הברייתא, מזכרת. לשון שכירות, והנה הלשון, תני לי ביצים, והושיב תרנגולת עליהם, ואתרח באפרוחים, ואתול שני אפרוחים בשכרי. היא מציעה את עצמה כעובדת, תמועת שכר של שני אפרוחים. אבל בלשון חלוקה, פליגי בא, וכעסר רבי שמעון. אבל, ממשיך רש"י, בלשון חלוקה, פליגי בא, כאן מתעורר המחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון. וכעסר רבי שמעון, בכל לשון חלוקה, עסקה היא, וקובה להפסד כשכר, וכיוון דאחריות חצי ביצים עליה, השתקח פלגה מלווה, אבל בלשון שכירות, אין אחריות הביצים הבעלת התרנגולת. וכעת אנחנו חוזרים לגמרא, תנו רבנן, מקום שנהגו לעלות שכר כתף למעות לבהמה, מעלין. לגבי הפתיחה הזאת של הברייתא, יש לציין שיש דיון ער בראשונים, קודם לגבי הגרסה, ובנוסף לכך, איך להסביר העניינים. אנחנו ננסה להתקדם עם הפירוש של רש"י, אבל לא לפני שציינו שיש עוד גרסאות. אז מה שכתוב פה, מקום שנהגו לעלות שכר כתף למעות לבהמה, אומר רש"י, הכי גרסינן, מקום שנהגו לעלות שכר כתף למעות לבהמה מעלין, מקום שנהגו שהשם, לשון שומה, שהשם עגלים ושיחים קטנים למחצה לחברו. הוא מעביר את הבהמות הקטניות האלו למישהו שיתפח, יגדל אותם. נותן לו מעות בשכר שמוציאן ומכניסם על כתפו. מעלים. אנחנו חוזרים לגמרא. ואין משנין ממנהג המדינה. בשיטה המקובצת הובא הפירוש של הרמ"ח בקשר לדין הזה של העלת שכר כתף למעות לבהמה, והוא אומר שתשלום השכר הזה, השכר הכתף, הוא בנוסף לכך שמדובר בבהמה שעושה ואוכלת. הביטוי הזה ראינו מקודם, הכוונה שאדם מקבל לטפח שור או חמור, בהמות שעצם השכר שמגיע למטפח הוא מהעבודות שהבהמות האלו מסוגלות לספק לו, כמו חרישת השדה או מסע של מסעות כמו אצל חמור. בא התנא כאן ואומר שאם המנהג המקום הוא שבנוסף לעבודות האלו שהמקבל תקבל כשכר כדי לעקוף את הבעיה של הריבית, בנוסף לכך יש איזושהי תשלום שנקרא שכר כתף, משלמים ואין לשנות מאותו מנהג. רבן, ממשיך הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שמין עיגל עם אמו ושיח עם אמו. כלומר, אין תשלום נפרד עבור הבן, כי אין תרחה מיוחדת עבורו. ואפילו במקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות. הכוונה, כשהבהמות האלו, למשל הפרה או הסוס, משלמים שכר כתף כשהם נשמים לבדו, אין צורך לשלם איזו תשלום נוסף עבור העגל או השיח עם אמו. עכשיו, זה מה שנקרא תרגום או הסבר מילולי. נפנה כעת לרש"י, עם אמו, דלקה תרחה להפוקי לולי, להוציא ולהכניס את הקטנים האלו, לפי שנמשך אחר אמו. ובלא עמל ומזון, כי אמו עושה ואוכלת. לכן, וזה הרחבנו על כך דרך הפירוש של הרמ"ח מקודם, כי התשלום הבסיסי הוא העובדה שהבהמות האלו עושות ואוכלות, ואין צריך לו שכר כתף. והחידוש פה שגם אם מתלווה לאמו הקטנים האלו, ואני הייתי אומר כך נראה לי שהם אינם עושות ואוכלות, בכל אופן אין תרחה מיוחדת שאותו מטפח, אותו עובד צריך להשקיע בהם. וממשיך רש"י, ואפילו במקום שנהגו לעלות לעגלים ושיחים הנשומים לבדם, אבל כאן הם לא לבד, הם עם האמא, וזה חוסך את התרחה הדרושה לטיפוח שלהם, בשונה למקרה שאתה מקבל אותם לבד בלי האם. הגמרא שואלת, ורבי שמעון בן גמליאל לא באי שכר עמלו ומזונו? כדי להבין את התמיהה של הגמרא, נפנה לתוספות דיבור המתחיל ורבי שמעון בן גמליאל. באמצע התוספות אנחנו קבקבנו את ההסבר שמסביר את התמיהה. אני קורא יחד איתכם, ואפילו עם אמו הרבה פעמים צריך שכר כתף. אז התמיהה היא מכך שלפי רבי שמעון בן גמליאל, ברגע שהקטן הבן הוא עם האם, אין צורך לשלם שכר כתף. והתוספות מסביר שבמה, אף פעם לא, הרי יש הרבה פעמים שכן צריך לתרוח גם להשקיע בבן למרות שהאם נמצא אמו. אנחנו נמשיך בגמרא. התשובה היא כך, איקה גללים. לפי רבי שמעון בן גמליאל, המשקיע, העובד, הוא ישאיר לעצמו את הגללים. ואידך התנא קמא שדיבר על כך שצריכים לשלם, התנא קמא חולק, דהיינו צריך להעלות שכר, הוא אומר גללים אפקוי מפקיר להו, הם נחשבים הפקר ועל כך הם אינם נחשבים תשלום מהבעל הבהמה לעובד. אמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה. הזכרנו את שיטתו ליעל בעניין כמה צריכים לשלם לעובד, ורבי יהודה אומר שמספיק שטבל אמו בציר. ממשיך הגמרא, והלכה כרבי יוסי ורבי יהודה. זה הוזכר למעלה, שהשכר יכול להיות בנסיובי וטוטרי, מה שמוזכר מוקדם יותר. והלכה כרבן שמעון בן גמליאל, שהשכר יכול להיות בתשלום הגללים. בני רב איליש, נפק עליו ההושטרה, דבקתיב בי פלגה באגר, פלגה בהפסד. רש"י כותב, נפק עליו שטר שקיבל אביהם, עסקה, שרב איליש הוא קיבל למשל למכור פירות של פירותיו של בעל הבית. פלגה באגר ופלגה בהפסד, וזה מרים גבות. ממשיך הגמרא, אמר רבה, רב איליש, גברה רבה הוא, ואיסורה לאינשי לא הווי ספי. הוא לא היה מאכיל ריבית לבעל הבית. אנחנו דיברנו על זה לאורך כל השיעור שלנו היום. דהיינו, מקרה שהעובד מקבל על עצמו, הוא יחלק בשכר חצי חצי, ומקבל על עצמו חצי הפסד, חצי עונשין, וקבלת הפסד בצורה כזאת הוא כמו הלוואה, זה הופך את העסקה להיות כהלוואה. ובנוסף לחלוקת הרווח, אביליש במקרה שלנו היה משקיע בחצי של הבעל הבית שנחשב כפיקדון, כדי ליצור רווח לבעל הבית תמורת המתנת החזרת החוב לבעל הבית. זה שכר המתנת מעות. וזה תמוע שרבי לישהו היה אדם גדול, הוא לא היה נכנס לעסקה כזאת. מה נפשך? אי פלגה באגר, אם העסקה הוא שחולקים חצי חצי בשכר ברווח, תרי טילטי בהפסד, אמור להיות שני שליש הפסד לבעל הבית, שאם יהיה הפסד הבעל הבית יספוג שני שליש, והעובד היינו רבי ליש יספוג רק שליש. הגמרא ממשיכה לסמכתת עמוד א', אי פלגה בהפסד, ואם רבי ליש אמור לספוג חצי ההפסד במקרה שיהיה הפסד, תרי טילטי באגר, צריך להיות שני שליש ברווח. וזה, אנחנו רמזנו על כך בתחילת השיעור היום, שיש הסדרים שגם אם אין תשלום שכר באופן ישיר, דרכים לעקוף את הבעיה של הריבית. וזה דוגמה לכך שהסיכוי או האחוז של הרווח יהיה יותר מהאחוז שהעובד צריך לספוג במקרה של הפסד. אז זה לא ייתכן, אומר רבה, שהעסקה הייתה חצי רווח וחצי ספיגת הפסד במקרה שיהיה כזה. אלא אז זה מה שרבה מאיר לגבי אותו שטר שיצא על בני רביליש. אנחנו נעבור על מה שאמרנו כאן עכשיו ברשי. לא הביספי, רשי בסוף סמך ח' עמוד ב', בשורה האחרונה בשורות הקצרות ברשי, לא הביספי, לא היה מאכיל ריבית לבעל הבית. והיא קביל עלי אחי, אם רבי ליש קיבל על עצמו כך, כאילו להשקיע ליצור רווחים לבעל הבית בצורה כזאת, חצי שכר וגם חצי הפסד ריביתה, הוא דקטרח בפלגה דפיקדון, הוא היה משקיע כוחות כדי ליצור רווח לבעל הבית בחצי שהוא נחשב כפיקדון, משום פלגה דמלווה, בגלל שהוא עצמו מקבל חצי כהלוואה, אלא ודאי שטרה אחי מפרשים לשני, שקיבל עליו איזו מהן שיוצא, אלא יש לפרש את השטר כמו שאנחנו עומדים לומר, כמו שהסברנו. זה, או אם זה חצי ברווח, אז זה יהיה רק על הבית יש שני שליש הפסד, ואם זה חצי בהפסד, אז הוא אמור לקבל שני, הרביליש אמור לקבל שני שליש בשכר. זה כאן ממשיך רשי, אי פלגה יקבל הנותן, זה הבעל הבית, באגרה, יקבל עליו אחריות ההפסד יותר ממחצית, כגון תרי טילטי, אז הוא, הבעל הבית, יקבל שני שליש בהפסד. דהשתה לקה ריבית, דהשתה לקה לטילטה מלווה. דלא קיבל עלי רב איליש, אלא טילטה באחריותו, וכשקיל פגרה באגרה. והווה מי דשקיל באגרה תפי מטילטה, וכל מה שהוא יקבל בשכר מעבר לשליש, שכר עמלו לתרוח שהוא עוסק בשני שליש פיקדון. ונדגיש שעל שני שליש הפיקדון הוא לא קיבל אחריות עונסין. וממשיך רשי בסמך תת עמוד א', אי פלגה בהפסד, כלומר פלגה בהפסד, כתב בשטרה אחי, כאמר, אם יוצר אביל איתו תרי טילטי באגר, יקבל עליו חצי ההפסד, דאיקה שכר עמלו במאי שלישה כתפי באגר ממה שמגיע לחלק פלגה, דמווה, ממה שהוא מקבל שני שליש, שזה שישית מעל החצי, וזה יהיה הרווח, וזה יהיה השכר שלו במה שהוא משקיע בחצי שהוא מלווה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב כהנה, אמריתא לשמיתא קמיה דרב זביד מדה הרדאה. אני סיפרתי לרב זביד את המקרה הזה של רב איליש, של רב איליש, בני רב איליש, ואמר לי, למה צריכים להגיד שזה כך או, או חצי, חצי בהפסד, תרי טילטי באגרה, כמו שאמרנו, שהמקרה הוא מתן אפשרויות כאלו, אולי זה באמת חצי שכר, יחלקו חצי שכר ויקבל עצמו חצי הפסד. והוא אמר לי, רב זביד אמר, דילמה רב איליש תובה לימו בציר הווה, ויאמר רב נחמן הלכה כרבי יהודה, אולי זה היה השכר שלו שדרכו עוקפים את הבעיה של הריבית, שרב איליש מקבל תשלום בכך שהוא תובה לימו בציר. ובנוסף לכך רב נחמנה שבאמת פוסקים כך שזה נחשב תשלום. אז זה מה שרב כאן מספר לנו, שכך היה תגובת רב זביד. ותגובת רב זביד הוא בעצם נקרא לזה חולק על הגישה של רבה. אז הגמרא עונה לתגובה לרב זביד, הוא אומר, מה אתה רוצה להסתמך על כך שרב נחמן על ההלכה כרבי יהודה? אמר לי, אז רב כהנה אמר לרב זביד, לאו הלכתא איתמר, רב נחמן לא פסק הלכה כרבי יהודה אלא שיטה איתמר. רש"י אומר שיטה איתמר, הכי אמר רב נחמן רב יהודה ורב יוסי בנו ורב שמעון גמליאל, כולן בשיטה אחת אמרו דבריהם. ממשיך הגמרא, הכי נמי מסתברא שרב נחמן לא בא לפסוק אלא לומר דכולן בשיטה אחת. דאי לא תימא הכי, שאם תגידו אחר שהוא בא לפסוק, למה לי למחשב ולמימר, למה את דברי רב נחמן אפשר גם לחזור ל שמה חטא עמוד ב' לראות, למה שהוא חוזר כל פעם הלכה, כלומר הלכה כרב יהודה, הלכה כרב יוסי ברב יהודה, למה הוא צריך לחזור על המילה הלכה כל פעם? אלא שיטה איתמר. אני קורא את הגמרא עוד פעם, אחי נמי מסתברא, די לא תימא אחי, למה לי למחשב ולמימא, הלכה הלכה למה, הלכה כרב יהודה שדיבר על תובל ומו בציר, דמיקל מקלו, שהוא הכי פחות מבחינת תשלום. ואז אם זה מספיק, אז ודאי, כמו שרבי יוסי ברב יהודה אמר, וכמו שרבן שמעון גמליאל אמרו, שזה ודאי יהיה מספיק. אלא מזה שהוא לא פסק רק כרב יהודה, וזה היה אמור לכלול את שאר הדעות, סימן ש רב נחמן לא בא לפסוק הלכה, אלא ללמד שהם באותה שיטה, שהתשלום יכול להיות דבר די מזערי. עד כאן שיעורנו להיום.